התורה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שהתכלית של עשיית המקדש כדי שאשכון בתוכם. וכפי שמפורש אחר כך בפרשת תצווה, שלא רק התכלית של עשיית המקדש היא כדי שאשכון בתוכם, אלא שכל התכלית של יציאת מצרים, וידעו כי אני השם אלוקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. זאת אומרת שמטרת יציאת מצרים זה לשוכני בתוכם, וזה נשלם על ידי המקדש. הרמב"ן הרי מסביר שספר שמות נקרא ספר הגאולה, והגאולה ששבו למעלת אבותיהם נגמרת בהקמת המשכן, שהשכינה שורה במשכן, לכן ספר שמות נגמר בהקמת המשכן, ושהשכינה שורה במשכן, רק אז נגמר ספר הגאולה, עד אז עוד לא נגמרה הגאולה. אז זאת תכלית הגאולה, שהשכינה תהיה בתוך עם ישראל. וכפי שאמרו, שלא כתוב ושכנתי בתוכו, אלא ושכנתי בתוכם, שהתכלית של עם ישראל בעצם שיהיו כולם נביאים, או לפחות קרוב למדרגת נביאים, שתהיה להם שכינה, שיהיו קרובים לשכינה. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו, הוא אומר לו שתהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, זאת התכלית של מתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, לא סתם יהודים, אלא יהודים זה ממלכת כהנים, לא כל אחד הוא כהן, יחסית לאומות העולם אנחנו צריכים להיות הכהנים. הרי אסור לנו לקחת כהונה משלא מזרע אהרון, קורח ניסה ולא הצליח, אבל בכל זאת אנחנו כהנים. ישעיה אומר שלעתיד לבוא ואתם כהני השם תיקראו, כלומר מובדלים לעבודת השם, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נכר יקריכם וחורמיכם, ואתם כהני השם תיקראו, אתם פתויים מעבודת האדמה ומכל עבודה אחרת, להתמסר לעבודת השם, זה הכהן שאין לו חלק ונחלה. ישראל יש להם חלק ונחלה, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אבל יעבדו בהגויים, וישראל יהיו פנויים לעבודת השם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובאמת בנביא נראה עוד יותר, שלעתיד לבוא לא רק שכל עם ישראל יזכה למדרגת נבואה, אלא אפילו הגויים, אלה שיזכו בכלל להישאר לעתיד לבוא, יזכו למדרגת נבואה. יואל הנביא מבטיח, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, משמע שאפילו על הגויים, אלה שיזכו שם להיות, יהיו באיזו מדרגת נבואה. והרי זה אחת מתרי"ג מצוות של התורה, ובו תדבק, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. מה זה דבוק? המסיעת ישרים מסביר בפרק האחרון שהוא קדוש ודבוק כולו במחשבתו בקדוש ברוך הוא, וכל מה שעושה לא מסיר את דעתו מהדבקות בקדוש ברוך הוא. הרמב״ם במורה נבוכים אומר שרק ארבעה הגיעו באמת למדרגה הזאת, שבכל פעולה שעשו היו דבוקים בקדוש ברוך הוא, האבות הקדושים ומשה רבינו. אבל מצד שני הרמב״ם גם כותב שנביא גם כן צריך להיות שדעתו פנויה ומקושרת תמיד לדברים האלה, משמע שאם לא בדרגת משה, כי אף אחד לא מגיע לדרגת משה, אבל כל אחד, כל נביא לפי מדרגתו צריך כל הזמן להיות קשור. אבל המצווה תעשה היא הרי לא רק על נביא, המצווה על כל אחד מאיתנו של ובו תדבק. זה קשה מאוד לקיים, חז"ל אמרו לנו שיש עוד דרכים לקיים ובו תדבק, להידבק בתלמידי חכמים, וגם להידבק במידותיו יתברך, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, כל הדברים האלה הם נכונים, אבל זה לא השלמות של ובו תדבק, השלמות האמיתית של ובו תדבק, כפי שהמסילת ישרים מתאר בפרק האחרון, שזה המטרה, היעד שאליו אנחנו צריכים לשאוף, להיות דבוק תמיד במחשבתו בקדוש ברוך הוא, עד שכל מה שהוא עושה, גם כשהוא אוכל, זה כאילו מזבח, זה עבודת המזבח, המזבח אוכל. אמנם לא שהוא נשאף במה שיותר, עם מצווה להביא מה שיותר קורבנות, אז אני אוכל הרבה ואקריב הרבה קורבנות. אז זה לא, תלמיד חכם לא צריך להימשך אחרי האכילה והשתייה. אבל כשהוא אוכל ושותה, אז זה מבחינת מזבח, כך מסביר המסילת ישרים. זה השלימות האמיתית, אותו דבר שבו הרמ"א מתחיל הרי את האורח חיים, אם שיביתי השם לנגדי תמיד, שכל הזמן מרגיש שהוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, חש כביכול את הקדוש ברוך הוא על כל צעד, עומד עם הקדוש ברוך הוא, שוכב לישון עם הקדוש ברוך הוא, שיביתי השם לנגדי תמיד. זה כלל גדול, זה ציטוט מהמורה נבוכים, מהדברים של השיביתי, זה מהתהילים, אבל מהדברים של הרמ"א שם, ציטוט מהמורה נבוכים, שהצדיקים מרגישים את הקדוש ברוך הוא בשכבם ובקומם, בכל דבר, כך צריך להיות בעצם יהודי. אז מה צריך את המקדש בשביל זה? הרמ"א הרי לא חי בזמן הבית. ובכל זאת כותב שיביתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות עסקים. גם המורה נבוכים לא חי בזמן הבית. אז מה בכל זאת הפשט? אין החינמי. גם בגלות אנחנו גם צריכים להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אבל המקדש עוזר לזה, מקל עלינו להשיג את הרגשת הקרבה לאלוקים. הלב יותר פתוח לתפילה. הרי תוספות הביאו על הפסוק למען והחלטה לפני עצמו כאן מעשר בגנך תירושך ויצריך וחייך ממך ונתתם למען והחלטה לפני עצמו כאן מעשר בגנך תירושך ויצריך ומכועות בכרחב תונך למען תלמד להיראה את השם לוקחה כל הימים. שמה התועלת להביא מעשר שני לירושלים, שעל ידי זה שהוא נמצא בירושלים אז יוסיג למען תלמד להיראה את השם לוקחה כל הימים. אז הביאו תוספות שעל ידי שרואה כהנים בעבודתם, רואה מלכות בית דוד, סנהדרין הגדולה יושבת, חכמי ישראל, הכל ביחד מביא אותו למען תלמד להיראה את השם לקחה כל הימים. אז זו המטרה, שתהיה השראת שכינה בישראל, שיהודי יהיה דבוק תמיד בקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא יכולים להיות דבוקים תמיד, אנחנו לא במדרגה הזאת, אז כל אחד לפי יכולתו להרגיש שאני נמצא, אני ממלכת כהנים וגוי קדוש, אני קשור לקדוש ברוך הוא בכל מה שאני עושה, וכמובן בתנאי שאני משתדל לעשות את רצונו יתברך. אם אדם עושה שטויות ואומר אני דבוק בקדוש ברוך הוא, אז זה לא טוב. אבל להדיקות בקדוש ברוך הוא צריכה לחייב אותו, כמו שהרמ"א כותב שם, שזה שהוא מרגיש את השם תמיד, אז ממילא הוא לא מתנהג שאין התנהגות אדם בביתו כמו התנהגותו בפני מלך גדול וחשוב. כך, אחרת השיביתי השם לא עוזר תמיד, כמו אומר שגם גנב שבא במחתרת גם כן מתפלל לקדוש ברוך הוא שיצליח בגניבה. אבל לא זה סוג הדבקות בקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים להשיג, אלא שהדבקות תחייב אותנו לא לגנוב ולא לעשות דברים אחרים. הגמרא אומרת ששכינה שורה רק מתוך שמחה של מצווה, לא מתוך צחוק ולא מתוך קוללות ולא מתוך דברים בטלים, אלא שכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. והביאה ראיה מאלישע שאמר ואתה קחו לי מנגן והיה מנגן המנגן ותהי עליו יד השם. שבלי מנגן זה לא הלך. גם את השמואל כתוב שהוא אומר לשאול שאתה תפגוש בני נביאים ולפניהם טוף וחליל ונבל וכינור והם המתנבאים. וכמו שהרמב"ם מסביר, מתנבאים שפרשו הולכים בדרכי הנבואה ומקבלים נבואה. אז ודאי לא רק זה, מזה שבאדם ינגן כל היום הוא לא יהיה בני נביאים. צריכים כל שאר הדברים שהרמב"ם אומר, לפרוש מדרכי כלל העם ההולכים בחושן, להיות דבוק בהשם במחשבתו, אבל יחד עם זה צריך גם את השמחה, את הניגון, את השמחה, כדי שיוכל להשיג נבואה. כתוב אצל ירמיהו, כשיוחנן בן קרח וחבריו שואלים את ירמיהו אם ללכת למצרים או להישאר בארץ ישראל, אז ירמיהו עונה להם את דבר השם אחרי 10 ימים. למה לוקח ירמיהו 10 ימים לומר להם את דבר השם? אז הסבירו מפני שאין לו שכינה שורה אלא מתוך שמחה, וירמיהו באותו זמן קשה לו מאוד להיות שמח, זה אחרי שנחרב בית המקדש, בטלה העבודה, מלכות בית אביב בטלה, הלכו להרגו מי יודע כמה מחברי ירמיהו בחרב, ברעב ובדבר, והנותרים גלו לבבל עם חכמי ישראל, נהרגו על ידי נבוכדנצר, הסנהדרין הגדולה נהרגה על ידי נבוכדנצר, והאחרים הלכו לבבל, ועכשיו נבוכדנצר השאירות את גדליה בארץ יהודה, אז עכשיו גם גדליה נהרג. אז ודאי קשה מאוד לירמיהו בזמן כזה להיות שמח, אז הוא לא יכול לקבל נבואה. מה קורה בסוף 10 ימים? אז הרי יש מחלוקת אם גדליה נהרג באלף בתשרי או בגימל בתשרי. אז אם נהרג באלף בתשרי, אז ייתכן שהחשבון הוא 10 ימים ממותו של גדליה, זה יום הכיפורים. יום הכיפורים ודאי יום קשה לירמיהו, הוא היה רגיל לעבודת המקדש ביום הכיפורים, לשעיר לעזאזל וכל העבודה הגדולה, אבל בכל זאת זה יום טוב, הוא מוכרח להיות שמח. ואם נפרש שגדליה נהרג בגימל בתשרי, אז הרי המוראות אחר כך התנהלו בדלת בתשרי, המלחמה נגד ישמעאל בן נתניה בדלת בתשרי, אז אחרי 10 ימים סוכות, אז גם סוכות, אם כי ירמיהו ודאי מתאבל על דרכי ציון ששוממות, אין ניסוך המים, אין שמחת בית השואבה, כל הדברים הגדולים שהיו, אבל יחד עם זה מצוות התורה, והיית אך שמח. אין לו עצה, מוכרח להיות שמח, אז השכינה שורה עליו. אבל עד אז הוא לא יכול לקבל נבואה מפני שהוא לא שמח. נבואה שורה רק מתוך שמחה. בבית המקדש, הרי השירה, יש דין שתאמר דווקא על היין, אמנם המזבח לא משתכר מהיין, אבל בכל זאת, היות ליין זה דבר משמח, כתוב עליו, המשמח אלוקים באנשים, מה אומרת, אם אנשים משמח אלוקים במהם שמח, אלא שאין אומרים שירה, אלא על היין, שירה זה הרי ביטוי לשמחה. ברגלים יש עוד סוג של שמחה, ידי אכילת שלמים, והשמחה של הרגלים שצריך להשיג. בזמן הזה אין שמחה אלא ביין, אבל בזמן הבית הרי השמחה לא ביין, מצוות שמחה באכילה בשר קודשים לפני השם, אז בזה משיג את השמחה. בסוכות, שמחת בית השואבה, חזל אמרו ששמחת בית השואבה, אז שואבים משם רוח הקודש, שואבים מים, אבל שואבים רוח הקודש, שמשם היו משיגים רוח הקודש מתוך השמחה הגדולה. ואולי לכן שאבתם מים בסוסון ממין הישוע, שכך באמת המצווה של בית השואבה, לכתחילה להביא מי מעיין, אם אין מי מעיין יכול להביא גם מים אחרים, אבל לכתחילה הרי שואבים מהמעיין, מהשילוח, למה שכמו שהמעיין נובע מתוכו, הוא לא מקבל ממקום אחר, לא כמו בור שמקבל את המים מבחוץ, אלא מעיין מתוכו מוציא את המים, אז ככה רוח הקודש תנבע מתוכו של האדם, השמחה נובעת מתוכו, רוח הקודש נובעת מתוכו, ושמתם מים ששון ממעיני הישועה. זה בזמן שבית המקדש קיים. אבל גם היום יש חודש אדר, העבודה של חודש אדר זה השמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. המפרש במסכת תענית, הוא נקרא רש"י, אבל זה כנראה לא מרש"י, אבל מי שלא יהיה אומר שזה לא רק אדר, אלא זה גם שיש פורים ופסח, אז כנראה שגם ניסן כלול במרבים בשמחה, לא רק אדר. אמנם סוף ניסן זה כבר ימי ספירת העומר שהם אצלנו ימי אבלות, אבל בכל זאת לתפילת 2000 לא אומרים כל חודש ניסן. אז יש עניין של שמחה בניסן והכפרים גם באדם, אז יש... זה מדרגה גדולה שאנחנו בשמחה בימים אלה, יחד עם זה שבכל זאת אבלים על חורבן הבית, אבל צריך להיות בשמחה ולהרבות בשמחה. כמו שבאב אנחנו צריכים למעט בשמחה בגלל חורבן הבית, אז בימים אלה אנחנו צריכים להפך לדאוג להרבות בשמחה. אבל צריך לדאוג שהשמחה תהיה שמחה של מצווה, כי אין רוח הזה שורה מתוך צחוק, אלא מתוך שמחה של מצווה דווקא. אז להרגיש שהשמחה לא תהיה שמחה סתם, אלא תהיה שמחה של מצווה. אז אולי זה גופו, אם אנחנו מתכוונים לקיים את ההלכה שנכנס אדם מרבים בשמחה, זה גופו שמחה של מצווה. שמחים, כי כתוב, כתוב בגמרא לשמוח. אני חשבתי אפילו טעם, למה סוכות נקרא זמן שמחתנו? מצוות שמחה נוהגת בכל הרגלים, אז למה דווקא סוכות נקרא זמן שמחתנו? אבל הרב לא הסכים לטעם הזה, אני אמרתי ככה, בפסח ידענו מעבדות לחירות, זה כל שפש מבין שיותר נוח להיות בן חורין מאשר לסחוב חומר ולבנים, כל אחד מבין את זה. בשבועות קיבלנו את התורה, זה טיפש כבר לא מבין שזה טוב, אבל חכם מבין שהתורה זה דבר טוב שצריך לשמוח בתורה. אבל בסוכות לכאורה לא קרה שום דבר. יש חשבון של הגרא וכו', אבל בפשוטו, איך שנראה את השטח בסוכות לא קרה דבר מיוחד. אז למה אנחנו שמחים בסוכות? כי השם ציבה. אז זה זמן שמחתנו העיקרי, שאנחנו שמחים רק לשמה, רק לפני שהשם ציבה לשמוח. אנחנו שמחים, השם היה מצבה לשמוח בשבט, היינו שמחים בשבט, השם ציבה לשמוח בתצבב ותשרי, אנחנו שמחים בתצבב ותשרי. אז באדר ההלכה מצטבע אותנו לשמוח, אז זו שמחה של מצווה, היות וכתוב בגמרא שמי שנכנס אדם מרבים בשמחה, אז מילא זו שמחה של מצווה, אבל בכל זאת אני חושב שראוי להתבונן בשמחה הזאת, שלא לשמוח סתם בלי טעם אל האדרבה, להתבונן שהשמחה תבוא מתוך התבוננות, ומה צריך להתבונן? עד כמה הייתה גדולה הישועה, אגב חשבתי היום שפורים צריך להיות אצלנו גם יום להתעוררות אדם בכלל, ופורים בפרט יום להתעוררות על שמירת הלשון, גם אדם כאן שמירת הלשון, תמיד ידעתי שפורים כאסור ללשון הרע, כי הגמרא אומרת שלטה ידע ליש רבי שקרמן, אף אחד לא ידע ללשון הרע כמו המן, כל מה שאמר על היהודים, יש לו עם אחד, מפוזר ומפורד, הם סחדוסים, הם סחטנים, הם לא עושים כלום, הם מבטלים את כל השנה בשבת היום, פסח היום, וכל מה שחזל אמרו שם שהמן אמר על היהודים. אבל עכשיו התעוררתי שעוד יותר, שכל הצורך בנס פורים התעורר על ידי לשון הרע. ולא לשון הרע לא היה צורך בנס של פורים, איזה לשון הרע. ויגידו להמן לראות, יעמדו דברי מרדכי, המן בכלל לא שם לב שמרדכי לא קורא ומשתחווה, או אם שם לב אז עושה את עצמו כאילו לא שם לב, אולי כדי לא להרגיש את הביזיות. אבל באו והגידו להמן לראות, יעמדו דברי מרדכי, אז וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. אתם רואים מה אפשר לעשות בלשון הרע? אפשר לעשות שיהיה מצב חס ושלום להשמיד, להרוב ולבד את כל היהודים מנער ועד זקן בלשון הרע. רואים מה יכול להביא לשון הרע? צריך להיות אצלנו מנוף לשמירת הלשון, שמחה של חודש אדר. אבל להתבונן בגודל הישועה, בקידוש השם הגדול שנהיה בישועה הזאת. הרי היו הרבה ישועות בישראל, אבל לא כולם התפרסמו בכל העולם על הנס של פורים. אמרו חז"ל את הלשון, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו. מתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו? בימי המן, למה? כי מגיעים מכתבים אל 27 מהמדינה, קודם מגיעים אליהם מכתבים להשמיד וכו', חזרו שלום את כל היהודים, ואחר כך מגיעים מכתבים של ההפך, שנתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיכהל ולעמוד על נפשם. אז ממילא ראו כל הפתיעת את ישועת אלוקינו. אני לא יודע אם במכתבים מרדכי פרט מה בדיוק נעשה, זה פרט אחר כך במגילה שהיהודים צריכים לקרוא בכל שנה, בחודש אדר. אבל קודם כל ראו כל הפתיעת שהנה כל אויבי היהודים מתכוננים, מתעצבים להשמיד את היהודים. ומה פרוס, מה השתנה באמת? נניח שהמלך לא היה משנה את דעתו והיה עומד על דעתו הראשונה חס ושלום, אז היהודים לא היו מגינים על נפשם? דבר המלך דוחה פיקוח נפש, מה אפשר בכל הסיפור הזה? אלא פשוט כל הצבא, כל הנשק עומד לרשות אויבי היהודים, שרי המדינות והחסבנים והפחות נותנים רמחים וחניתות וכל מה שיש לאויבי היהודים, ופתאום הפקודה מתהפכת, כל שרי המדינות מנסים מחזירים את היהודים, כל כלי נשק וכל עזרה אפשרית מקבלים היהודים במקום צרי היהודים. אז מתפרסם, ראו כל אפשרי הארץ, אין תשועת אלוקים, איך הכל מתהפך, ואויבי היהודים אין להם נשק, אין להם שום דבר, ונידונים להשמדה, ואיש לא עמד בפניהם, איש לא עמד לפניהם, שתי גרסות, הכל מתהפך. ועוד דבר, הקידוש השם הגדול שקיימו וקיבלו, שקיימו עכשיו מרצון את התורה, שקיבלו קודם בסיני, עכשיו קיימו אותה מרצון, הדור קיבלו, בימי אחשוורוש, אז זה סיבה לשמחה רוחנית, לא רק שמחת הצלת הגוף, אלא שמחה שעכשיו אנחנו דבוקים בחיי עולם, אמנם באמת מעמד הר סיני מחייב. בלי נס פורים, מה שהיהודים ירערו מודעה רבה לאורייתא זה לא טענה, טענו שכפו עליהם הר כגיגית, אז מה יש? הקדוש ברוך הוא יכול לכפות עלינו הר כגיגית, הוא המלך, הוא האדון, הוא ברא אותנו והוא יכול להכתיב לנו, כך שהטענה של תפיית הר כגיגית מצד עצמה היא לא טענה, הקבלה של סיני מחייבת אותנו, אנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני, אבל בהרגשה שלנו היו יהודים, היו ודאי צדיקים כמו מרדכי, כמו יחזקאל ודניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שוודאי המשיכו להתנהג על פי הקבלה מהר סיני, אבל היו גם אנשים אחרים שהרגישו מודעה רבה לאורייתא, זה היה רק כפייה, ועכשיו גלינו מארצנו, אין לנו כבר טעם בכפייה הזאת. אז עכשיו גם אלה שקודם התנגדו לכפייה הדתית של הר סיני, עכשיו קיבלו מרצון את התורה, הדור קיבלו אבימי אחשוורוש, אז זו השמחה הגדולה. כמדומני, אני לא זוכר, אני אומר שזה טעם, למה קבעו את ימי הפורים כימים אשר נחו בהם היהודים בהם, ועל ידי זה באמת באה החלוקה שהפרזים עושים ביום אחד והמוקפים ביום אחר, הרי לכאורה היה יותר נכון לעשות את הפורים ב-13, שזה זמן קהילה לכל, נקהלו היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש, ואז היה עיקר הנס, אז בשושן היה עוד יום, הרגו באויבים עוד יום, אז בכל היתר בשושן יעשו יומיים אם רוצים, אבל עיקר הנס הרי היה ב-13, זה היום שנפל הפור להמן, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים על י"ג באדר, זה כתוב, ונהפוך הוא. לכאורה היה נכון לעשות את הפורים ב-13 באדר ולא ב-14 ו-15. אבל להראות שאנחנו מודים להשם לא רק על הצלת הגוף שהיה ב-13, אלא על זה שהדור קיבלו אביני אחשוורוש כשנחו מאויביהם. קודם היה מודעה רבה מתוך הצרה, הגזירות של המן, כולם חוזרים בתשובה. אבל עכשיו נחו היהודים, אין כבר גזירה, כל אויבי היהודים נהרגו ועכשיו מקבלים את התורה, עכשיו זה קבלה מרצון. אז לכן עיקר הפורים הוא קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם. שאז הקבלה מרצון של התורה. אמנם החתם סופר אומר טעם אחר למה לא קבעו את פורים ב-13, אבל במציאות שאצלנו בישיבות זה לא כל כך תופס הטעם שהחתם סופר. הוא אומר שאם היו קובעים פורים ב-13, אז בכל העולם היה מתבטל תלמוד תורה ב-13, והעולם לא יכול להתקיים בלי תורה, אז קבעו ב-14 וב-15, אז כשאלה משתכרים, אז אלה לומדים, וכשאלה משתכרים, אלה לומדים. במציאות שלנו נוסעים בפורים, חזות הנה ומוקפים הנה וימיים מבטלים תורה, אבל כנראה שיש יהודים שבכל זאת לומדים ב-14 וב-15. הנדב יהודה יש ממנו תשובה שהוא כותב בליל 15 באדר, אז הוא כותב בהקדמה לתשובה, בפתיחה הוא כותב: רבים שתו, רבים ישתו, ורבים אומרים נשקנו יין גם הלילה. אני לא יודע אם הוא מתכוון, מפני שבטרק היו באמת שסברו איזו מסורת בלתי ברורה לחלוטין, אבל הייתה איזו מסורת שפרג היא מוקפת חומה ממות יהושע, אז אולי בגלל זה היו כאלה שנהגו בטרק יומיים, או שסתם רבים שתו, רבים ישתו. על כל פנים שהשמחה שלנו תהיה לא רק בהצלת הגוף, אלא בקבלת התורה מרצון, וגם ודאי לשמוח שעם השם ניצל מאויבים, וזה לבד סיבה מחייבת בשמחה. ובמפלת עמלק, המן הגגי, מזרעו של עמלק, הרי עמלק הוא לא ירא אלוקים, ההפך של יראת אלוקים, שנמחה אותו עמלק, כי המן עושה את עצמו עבודה זרה, שאותה עבודה, גם ככה יש דין שמי שרואה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, צריך לברך, ברוך שעקר עבודה זרה מן המקום הזה, אז המן עושה את עצמו עבודה זרה, אז לשמוח במפלה של העבודה זרה הזאת, וגם עדות על המעלה של התשובה, שישראל היו במצב שלא רק המן גזר עליהם מיטה, אלא להבדיל אלף אלפי הבדלות הקדוש ברוך הוא גזר, חדל הרמביים, שבשמיים כבר נחתמה הגזירה רק בחותם של ציץ, אז מרדכי עוד היה יכול לבטל את הגזירה, אבל בשמיים הייתה גזירה חלילה לבית הדין, אז רואים את גודל המעלה של התשובה, שהתחרטו על מה שהיה קודם, שמרדכי מזהיר לא ללכת למשתה, לא להתחבר לגויים, לא לחפש התקרבות אל הגויים, ושהחשבוש עושה משתה על חורבן בית המקדש שלפי דעתו כבר לא ייבנה, ומוציא את כלי בית המקדש למשתה שלו, וישראל לא שמעו למרדכי, ישראל חשבו שצריך להתקרב אל הגויים, ועכשיו כשבאה הגזירה הבינו שמרדכי צדק, במקום להאשים עכשיו את מרדכי, לחשוב אם היינו יותר מתקרבים לגויים אולי היו הגויים יותר טובים אלינו, הבינו שזה טעות, שלא צריך להתקרב אל הגויים, צריך להתרחק, וגם אם המלך עושה משתה, זה לא סיבה ללכת למשתה. ושהתשובה הפכה לא רק את מחשבת הרשע, אבל גם מה שלכאורה מעבר מחשבת הרשע, את הפור. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. לכאורה פור זה דבר צדדי, אם המן לא היה קובע על שם הפור, לא היה עושה גורל, אלא סתם מחליט בזדון ליבו לאבד את היהודים בעשרה בטבת או בתאריך אחר, מה מיוחד כל כך? שהיה פור, פיל פור הוא הגורל, על כן קראו לימים האלה פורים על שם, פורים או פורים, יש גרסה, אבל פורים, על שם הפור. מה יש עם הפור? למה זו נקודה? אנחנו נקראים בנס ההצלה, או הישועה, או הפורקן, או משהו אחר, המשתה אם רוצים, אבל המשתה היה גורם גדול בהצלה, או תליאת נגטן וטרס. למה הפור הוא נקודה כל כך יסודית? על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. משמע שזו נקודה יסודית בימים האלה. מה כל כך יסודי? המן רואה את עצמו לא רק שסדון ליבור עושה השמית ישראל, אלא מהשמיים מסכימים לידו, יצא לפור בחודש שנפטר משה רבנו, אז הוא מבין שחסושם ריא המזליו של ישראל, ואז אפשר חלילה להשמיד את הפור. ומה עושה התשובה? התשובה לא מבטלת את הפור, אבל הבחירה של ישראל היא מעל הגזירה, באמת הייתה גזירה כזאת, המן צדק, הייתה גזירה כזאת, והשמיים הסכימו לגזירה, אבל התשובה התגברה על הגזירה והפכה את הפור, הפור נשאר פור, אבל הפור נהפך, שבמקום שאויבי היהודים ישלטו בהם, ונהפוך לו שישלטו היהודים, היינו בשונאיהם, שגם מה שנקבע על ידי פור, על ידי גורל, הבחירה שלנו היא מעל הגורל, ישראל למעלה מהמזל, על ידי תשובה, התשובה היא כביכול מעל לידיעה, לא ידיעה אמיתית, כי השם ידע הרי שישראל יעשו תשובה, אבל לכאורה מעל הגזירה של הקדוש ברוך הוא, שגם עם הפור, אם מהשמיים הסכימו למחשבת אותו רשע, נהפוך מה שישלטו היהודים, אנחנו יכולים על ידי בחירה להפוך כל גזירות רעות, על ידי תשובה להפוך כל גזירות רעות, לטובות ולססון ולשמחה כמו בימים החודש אשר נהפך מיגון לשמחה ומאבל יום טוב, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, להראות שהבחירה שלנו היא עומדת מעל לכל, מעל לכל מזל ומעל לכל גזירה, הכל יכול להתהפך. אז נזכה גם היום צריך רחמי שמיים, אתמול ראינו את התפילה הגדולה שהייתה, מקווה שהתפילה תעזור לקרוע כל הגזירות הרעות מעלינו, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם ובשונאיהם במהרה בימינו אמן.